הפרשנים, יעקב ריבלין, עורך הדין אבי בלום, שלום, ערב טוב לכם.
ערב טוב.
קשה לעבור מעניינים כאלה לשאר העניינים, אבל במילה אחת, ככה בהקשר לנושא הזה, נתניהו עושה הצהרה, מגיע עד למקום הפיגוע. הלחץ מהשטח שדווקא ממשלת ימין מלאה 64 מנדטים, כשבן גביר הוא השר לביטחון פנים, ובכל זאת במשמרת שלה כל כך הרבה פיגועי טרור קטלניים, ואין איזושהי תגובה דרמטית, אולי זה משהו שמצריך את נתניהו ואת סמוטריץ' ואת כל הצמרת היום לצאת בכל מיני הצהרות דרמטיות.
היי אלף, אני מרשה לי לומר, לא שמעתי בדבריו של נתניהו שום הצהרה דרמטית, ואין שום צרה בעולם שהוא לא קושר לאיראן. אני רוצה להזכיר שפיגועים ממכוניות חולפות, אני מכיר, אנחנו כולנו מכירים כבר קרוב ל-20 שנה בכל מיני סיטואציות, עם איראן, בלי איראן, זה הפיגוע שהכי קל לעשות אותו, אז בסוף נכון, צהל בסייאת הדשמאי שם את ידו על המרצחים, אבל בינתיים נופלים יהודים חס ושלום. אז הוא גם לא אמר שום צעד אופרטיב, הוא ישים את איראן, טוב בסדר, מה ציפינו שישים את ירדן? יש מצב נתון בשטחים. עכשיו, למה הוא רץ למקום הפיגוע? פה זה כבר כן קשור לפוליטיקה פנימית. אמרת שיש ממשלת ימין הפיגועים ונשכים, אז פה גם כן, בוא נרענן קצת הזיכרון שלנו, נתניהו בשלטון כבר קרוב ל-18 שנה, אני לא זוכר שנה אחת בלי פיגועים, אני לא זוכר בעצם חודש...
אבל אנחנו זוכרים שנה אחת שבה בנט היה ראש ממשלה, ואחרי כל פיגוע, היו מספר פיגועים פחות ממה שקורה עכשיו, שמעת את נתניהו וצרי הליכוד, ממהרים ותוקפים משירות את בנט, ממשלה עם האחים המוסלמים, מגבים את הטרור, נותנים אנרגיה לטרור, ועוד כל מיני אמירות כאלה.
התשובה נמצאת בשאלה שלך, זה לא קשור לא לממשלה, לא לעיתוי ולא לזמן, זה קשור לזמינות של נשק, וזה קשור לרצון. כלומר, בין אם תהיה פה ממשלת, בין אם יממשו את כל הצעדים של בן גביר, את כולם, תמיד יכול מישהו לנסוע עם מכונית, להראה, לשלוף כנס של נשק, לראות ולברוח. אני לא יודע אם צריך לקרוא את זה מכת טבע, זה כנראה חלק מהחיים כאן במדינה הזאת.
טוב.
זה מחזיר אותי למה שדרי אמר לפני כמה חודשים של הממשלה הזאת, אם שיהיה בבשמה יותר, אין ספק שנתניהו תמיד יתנהל בצורה ביטחונית זהירה מאוד, אבל חייבים לומר, העולם אומר, היה לו מזל, אנחנו אומרים, היה לו שיהיה בבשמה, העצור שלו באמת כראש ממשלה היה העצור השקט ביותר, אפשר לומר, בעצורים האחרונים, בתוצאות המדינה, וגם כשהיו פיגועי סכינאות, תקופה מסוימת, איכשהו זה נבלע, ביבי הצליח לעצור את זה, ראו איזו שיירה מלמעלה. כאן גם בעניין הזה הוא מדשדש, אי אפשר, לא מצליחים לעצור את הדימום. יש את התחושה של הנחת הזאת, גם בנושאים הכלכליים, גם בנושאים הפוליטיים, גם המשפטיים, ולצערנו גם בתחום הזה של הביטחון. חשבונות שמיים קטונו מלעשות, אבל זו התחושה. התחושה היא שפשוט אין סייעתא דשמיא לממשלה הזאת, יותר משמונה חודשים אחרי הקמה שלה.
וכשאנחנו רואים את טלטלותיו של חוק הגיוס ועלילותיו הרבות, גם שם אבי אפשר להשתמש באותו מטבע לשון של להיעדר סיוע משמיים. כי היו כל כך הרבה חוקים הרבה יותר טובים בעבר.
אני לא יודע מה גורר את מה, אבל אני רוצה לומר דבר אחד. ראינו את הכותרת של בחיר בליכוד, אנחנו יודעים מי זה הבחיר בליכוד שדיבר עם להיות אחרונה, זה אותו בחיר שמעלה חיימים, נעשו ככה, נעשה ככה. בואו, יש בחירים בליכוד שמדברים ככה, לסוג של הלוכן, ואני רוצה לומר מעולם העסקים, יש שני סוגים...
אבי, הרבה רעש אגב אצלך ברקע.
אני אשתדל להשקיט, יש שני סוגים של חבר'ה שמקבלים את מלוא התנועה, ונעלמים כשהם צריכים לספק את התורה. יש כאלה שנעלמים, הם רוצים לספק את התוצאה, אבל הם לא יכולים. הם באים, מרכינים ראש, אומרים, ננסה להביא משהו אחר, הנסיגות, פשטנו רגל, עם כל התירוצים השונים. אבל יש כאלה שלא רק שהם לא מספקים את הפרועים, הם באים בהתנסות כזאת, כאילו שהם לא חייבים כלום. והתחושה שמהצד של הליכוד זה מה שעושים לנו עכשיו. בסדר, אנחנו מבינים דעת הקהל, זה קשה לכם. אבל הצורה הזאת שהם באים ומתנסים, ורואים הדלפות, ושומעים אומר חלק מסרי הליכוד בכולם, שונים ומתראיינים ומסבירים, לא נוכל לתמוך בחוק הגיוס הזה. למה אתם צריכים להיות אקטיביים? למה אתם צריכים לידות אבנים? זה מה שכואב בסיפור הזה. וזה מה שכואב, כי אנחנו נתנו להם את מלוא הקרדיט ברפורמה המשפטית. לפחות אם אתם לא יכולים לספק את הסחורה, תרכינו ראש ותחשבו ביחד מה אפשר לעשות, בלי כותרות מלבות שרק מגדילים את נשע הסחטה.
אני אבי רואה את זה קצת באור אחר. תראה, כל מסע ומתן מלווה במה שנקרא לאפ, לוחמה פסיכולוגית. חרדים לא מוכנים לזוז במילימטר, הם רוצים חוק יסוד לימוד תורה, פסקת התגברות, או בנוסח צריך להיות כל בחור ישיבה יוכל תמיד לקבל פטור. זה לא יעבור, הליכוד יודע את זה. מה הם עושים? הם עושים מטווח ארטילרי, כמו שראינו כותרת בכיר בליכוד, החרדים יאלצו להתפשר, ואנחנו נאלץ להתפשר לפחות מבחינה דקלרטיב, נאלץ להסכים למשהו שיראה לפחות כלפי חוץ, איזשהו יעדים לא ברא, שכביכול אפשר להשיג אותם, או לוותר על סעיפים, כי איך שהחוק נדרש היום על ידי יהדות התורה וש"ס, הוא יעבור בדיוק כמו שעבר חוק לגיוס בשנת 2019, הוא לא יעבור, אין את המציאות בשטח, אין התכנות, ואני לא בטוח שיש לו בכלל גם רוב בכנסת. אם אין רוב בכנסת להמשך הרפורמה המשפטית, ויאיר לפיד אמר דבר נכון, אני יודע שאין את הרוב הזה, אז גם אין רוב בכנסת לחוק הגיוס, אלא אם כן יסתמך על הערבים, שברגע האמת כן יבואו, לא יבואו, נתניהו לא יכול לספק את הסחור, אז מה הוא עושה? הוא מנסה להוריד את הערך שלו, אומר אולי נגזום פה ענף, שם ענף, נוריד קצת את הערך של החוק, אולי איכשהו אני אצליח לשכנע את המורדים. אז שימו לב מה קורה כאן. בכיר בליכוד שכולנו יודעים מי זה הבכיר במטוסות של ראש הממשלה, אומר שחרדים צריכים להתפשר. שעתיים אחר כך עולה איזשהו נציג חרדי בכיר, אצלנו במקומות אחרים, ואומר, בשום אופן הממשלה התחייבה לנו, אנחנו דורשים את זה ואת זה. אני לא, אני מתייחס לזה כזה הצהרות שלפני המסע ומתן, ומה שאותי מדהיג באמת, שהמסע ומתן אפילו לא נפתח, אתה מסתובבים פה במעגלים. יש איזה תזכיר חוק, יש איזה רעיון, יש סך הכל הוכמה פסיכולוג, זה מה שמדהיג אותי. ששבים ליד שולחן מסע ומתן בסוף מגיעים למשהו, אבל אין שולחן מסע ומתן ולא מגיעים לשום דבר.
שאלתי היום חבר כנסת, לא מהשורה הראשונה, חרדי, אבל שאתה יודע מה קורה, אמרתי לו, תגיד לי, יושבים עם הגדולים על נוסחאות, וזה אומר לי, תשמע, לא נעים לי להגיד לך, אבל החבר כנסת היחיד שישב עם גדולי ישראל על נוסחאות, ובני גנץ, זה כמול בלילה, או שלשום, אתה מבין? זה גודל האבסורד כאן. וכאן לדעתי תמון גם התמונה.
זה חלק מהסיפור, בוא נודה על האמת.
כן, כי הרי כשהעבירו את הסבירות, כשהעבירו את צמצום עילת הסבירות, יכלו להעביר באותו רגע גם את חוק אוויר, היה לפני הסערה, היו לתלות את זה דבר בדבר, אבל מה, לא הייתה להם נוסחה. לפני זה לא ישבו כמו שצריך ולא הכינו את זה, כמו שיריב לוין, אמרו לזכותו, הכין את צמצום עילת הסבירות. אין נוסחה מוסכמת, אין שום דבר, אין שום דבר על השולחן שאפשר להתכנס סביבו. ולכן ככה אנחנו נראים, שגם כשיש לך את ההזדמנות, את חלון ההזדמנויות, אין מה להכניס דרכו.
בוא נגיד, הממשלה הזאת היא לא ממשלה רעה, אנחנו חלק ממנה, זה ממשלה של חדלי אישים. מה שהם עושים בביטחון, ראינו את הפיגוע היום בפיגועים קודמים, ומה שהם עושים בכלכלה, הם עושים גם כן בחוק הגיוס, ממשלה של חדלת אישים.
לסיום, אני רק ככה...
אתה יודע, אגב, לסיום, אם אפשר לומר, היחידים שזה יהיו בזה סוכנות הדירוג פיץ, שאני אומר לי, בן עונתי טוקר, פרסם שהסיבה שהם לא יעמידו את הדירוג, כי הם בדקו והגיעו למסקנה שאין באמת הסתברות אמיתית להמשך העברת הרפורמה המשפטית. בוא נגיד שאולי צריך לתת להם גם לתת את הסבירות וההסתברות לגבי העברת חוק הגיוס במתכונת שהחרדים רוצים בוודאי.
כן, אוקיי, זה מעניין במה הפוליטיקאים יותר עסוקים, ברשויות המקומיות, או בחוק הגיוס, הדברים הגדולים או הקטנים.
הם עסוקים בכל, תראה, פוליטיקאי יש לו 18 שעות ביום, וכשהוא לא נמצא בכנסת וצריך לענות לשאילתות, אז הוא מחלק. 6 שעות ביום הוא מנסח הודעות על הפיקוע, ועוד 6 שעות הוא מסתובב ברחבי הארץ ומודיע בביטחון מלא שהנציג שלו, שמועמד לרשות עיר א', ב' או ג', ינצח, ושעה ברבע הוא מקבל טלפונים מאנשים שקצת מתעסקים בחוק הגיוס, שמציעים לו כל מיני הצעות. כך שאין להם בעיה של חלוקת קשב, כי מה שהם עושים בזה, הם עושים גם בזה, אני לא צריך לרחם עליהם.
לא, לרחם אף אחד לא
מוכן. נקודה אחת על האם נשים אצבע על הנקודה, הפספוס הגדול לדעתי היה במצווה הנשיא שבא לפתור, אמר אפשר להניח נוסחה, שכותבת את חוק
הגיוס בהסתמת דן, לא רק זה, גם לליכוד זה פספוס גדול, כי במתווה הנשיא יש גם שינוי בהרכב הוועדה, והרבה מאוד דברים, והשמאל קיבל אותו במחיאות כפיים.
שאז הם לא באו ואמרו לימים רבים, אותנו מעניין הגיוס, מעניין אותנו גם העניין הזה של הסבירות, ואז הוא הסכים לעשות פסקת התגברות יהודית הרי לגיוס. היה אפשר לשבת לנסח מה שאנחנו רואים שעם בני גנץ, בסך הכל המתווה שהוא הביא, זה משהו שאפשר להתכנס לבו, להגל טיפה לפה, להגל טיפה לשם. היה אפשר להביא פה משהו. וכאן עכשיו אני לא יודע אם אפשר אחרי כל מה שאנחנו רואים שקורה ברחוב, אבל כאן היה הפספוס הגדול שהחרדים לא ניצלו את ההזדמנות הזאת, לא תפסו את השור בקרניו.
הדברים ברורים של שניכם, עורך הדין אבי בלום ויעקב ריבלין, תודה רבה, להתראות. פרסומת.